כיום אנחנו לומדים ערך עם דף ט' ו' ואנחנו נתחיל ביהודה לרמוד ב' בערך 12 שורות מלמטה בשור המועד שהמיד את העבד במשנה. שור מועד שהמיד את העבד לא תקל ולהחמיר. לפי התורה שור מועד זה שור שנגח כמה פעמים וכבר העידו נגדו ועכשיו הוא שור מועד. אם הוא המיד עבד כנעני אז הוא צריך לשלם, הבעלים צריכים לשלם 30 שקל כסף. אז יש בזה דין להקל ולהחמיר. כיצד? אחד שהעמיד את הנאה שבעבדים ואת הכאור שבעבדים נותנים 30 סלע. כן, לא משנה אם הוא נאם, הוא מכוער, לא משנה כמה שווי שלו בשוק, תמיד זה 30 שקל. אבל, כמו שדיברנו במקרים הקודמים, שיש דברים שכן הולכים לפי השווי האמיתי, העמיד בן חורין, אם השור מועד העמיד מישהו שהוא לא עבד, נותן שוויו, אז הוא נותן בדיוק את השווי. זה המקרה ששור מועד המית אדם סוכלים את השור, ואז אמור לפי התורה גם בעל השור אמור למות, אבל כתוב ונתן כופר נפשו יכול לפדות את עצמו ולשלם לפי השווי. אוקיי? אז הוא נותן שוויו, יש מחלוקת אם מעריכים את זה לפי המזיק או הניזק, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. חבל בזה ובזה. עכשיו אנחנו עוברים לשור שחבל במישהו, נותן נזק שלם. אז לא משנה אם זה עבד, לא משנה אם זה בן חורין, הוא משלם את הנזק, כלומר השווי של הנזק שהוא גרם, והוא משלם נזק שלם. אז עכשיו הגמרא אומרת, אוקיי, כאילו, מה כתוב כאן? חבל בזה ובזה נותן נזק שלם, ואיך התחיל המשנה עם שור המועד? אז מה אומרים? במועד אין, בתם לא. כנראה בתם הוא לא ישלם נזק שלם, וזה קלאסי, דיני שור תם, נכון? מה זה הבדל בין שור תם לשור מועד? ששור תם משלם חצי נזק, כן, אם הוא עוד לא העידו בו כמה פעמים, הוא עוד לא נגח כמה פעמים, אז רק משלמים חצי נזק. אז אם כך, אם כאן אפשר להניח את הדין הזה מהמשנה, למה מנית אם זה לא קרה ביקיבה? עכשיו נאמרת שלא כולם מסכימים עם זה. כן, משהו שחשבנו די פשוט וברור, שור תם, חצי נזק, לפי רבי עקיבא זה קצת שונה. דתנן, כתוב במשנה, רבי עקיבא אומר, אף תם שחבל באדם, משלם ומותר נזק שלם. רבי עקיבא סובר שכל הדין של שור תם, שהוא משלם חצי נזק, זה רק אם הוא הזיק עוד בהמה. אבל אם שור תם מזיק אדם, הוא משלם נזק שלם. כן, ולכן הם אומרים, כנראה, המשנה לא הולך לפי שיטתו. כי כאן מדובר על שור שהזיק אדם, ואומרים שהוא משלם נזק שלם, אבל רק כל הנושא היה שור מועד. שור תם כנראה הוא רק היה משלם חצי נזק נגד רבי עקיבא. קודם, לפני שנמשיך, צריך להסביר מה זה משלם במותר נזק שלם. ההנחה היא כאן שאם שור תם חבל באדם, גם האדם חבל בשור, כאילו היה עימות ביניהם. ואם כן, גם האדם הזיק קצת לשור. אז המותר זה השווי של הנזק שנגרם לאדם יותר ממה שנגרם לשור. כאילו מנקים מהסכום את מה שהוא עשה לשור. אוקיי, אבל עדיין זה נזק שלם. אז אפילו תמה רבי עקיבא אומרים, לא, אפשר גם להסביר את המשנה לפי רבי עקיבא, כי אפשר להסביר כך. הוא הדין דאפילו תם נמי. גם תם בעצם יכול להיות. אז למה דווקא אמרו שור מועד? הייתי תקבל לבין הסיפה, המיד עבד, המיד בן חורין, דבמועד הוא דמשכח עלה, ותם לא משכח עלה, משום הכי קטן עם מועד. דיברו על הלשון מועד, כי הדין של שור שהמיד אדם, בן חורין, או המיד שור, או המיד בהמה, סליחה, המיד עבד, או המיד בן חורין, זה רק אם הוא שור מועד, הוא צריך לשלם את הכסף הזה, ואם לא שור מועד, אז לא. אז בגלל שהיו צריכים ללמד את הדין הזה, שרק תקף לגבי שור מועד, אז דיברו על שור מועד. אבל המשפט האחרון, חבל בזה או בזה, נותן נזק שלם, יכול להתפרש גם בשור תם. אוקיי? ואז זה תואם את שיטת רבי עקיבא גם. משנה הבאה. באונס ובמפתה להקל ולהחמיר. גם שם יש כולה בחומרה, כיצד? אחד שאנס ופיתת גדולה שבכהונה, ואת הקטנה של ישראל נותן 50 סלעים. אוקיי? זה בעצם אומרים, לעניין הזה כולם שווים, לא משנה אם את הכי חשובה, כן? יש בזה במשפחת כהנים, קדושה וזה, או קטנה שבישראל, כולם נותנים, מי שאונס אותה נותן 50 סלעים. אבל יש עניין נוסף שכן הולך לפי השווי, וזה אנחנו נאמר עכשיו שבאונס ובמפתה אין, אין רק את 50 שקל כסף, יש עוד תשלום נוסף לבושת ופגם שזה גורם. כן, מעניין, זה לא בדיוק הפגם לאישה, זה הפגם למשפחה. כי בימיהם זה היה ממש פגם משפחתי, אם כאילו גם כי היא עכשיו שווה פחות, ויהיה קשה להשיא אותה, וגם בכלל זה פגם משפחתי. אז הבושת והפגם, הכל לפי המבייש והמתבייש. הכל הולך לפי, כן, זה מעניין, גם מי שהיא, כאילו, האם היא חשובה או פחות חשובה, או כן, פחות או יותר חשובה, אז צריך לשלם או יותר או פחות. והמבייש, מי שאנס אותה, אם הוא בן אדם מכוער כזה ומגעיל כזה, אז זה פחות, כאילו זה יותר, כן, אפשר להגיד, זה יותר בושה, כן, שאנס אותה מי שכזה. ואם הוא מישהו יותר חשוב, אז אולי זה פחות מבייש בשבילה. אוקיי, אז הכל לפי המבייש והמתבייש, יש כל מיני פרשניות איך בדיוק מפרשים את זה, איך מעריכים את הסכום. אז עכשיו אמרה שואלת, עמי, אם החמישים סלעים אמר רחמנה, מכל מילה, מי אמר שיש לשלם בושת ופגם, לא כתוב מפורש בתורה? אז מאיפה לנו את זה? מה, 50 שקלים לא כולל בתוך הסכום הזה גם הבושת והפגם? מאיפה לכם שיש כזה דבר בנוסף? כאילו, מאיפה למשנה? אמר רב זירא, יאמרו בעל בא מלאכים 50, בעל בת הדיוטות 50? הוא פשוט אומר שזה הגיוני. אי אפשר להגיד שמי שאנס בת של מלך, הוא ישלם בדיוק אותו סכום של מי שבעל בת הדיוטות? אז לכן, בגלל שזה לא יאומן שיהיה כזה דבר, אז כנראה יש 50 שקל שזה תקף לכולם, ואז יש תבושת ופגם שמשתנה. אבל הבעל לא מקבל את הטיעון שלו, כי הוא אומר, זה בדיוק כל העניין שדיברנו מאז תחילת הפרק, כן? שיהכי, גבי עבד נמי יאמרו, עבד נוקב מרגלית 30, עבד עושה מעשה מחת 30. כי מי שעובד במרגליות, וזה התפקיד שלו, הוא בטח מקבל הרבה יותר משכורת ממי שתופר בגדים. אז בעצם מה נגיד שהוא שווה 30 והוא שווה 30? נכון שזה לא הגיוני, אבל כך כתוב בתורה, אז גם אצל האישה כך כתוב בתורה, ולכן אין סיבה להניח שמכאן אנחנו נגיע למסקנה שיש כאן בושת ופגם. ולכן רב זירא אומר תירוץ אחר. אלא אמר רב זירא, אילו באו עליה שניים, אחד שלא כדרכה ואחד כדרכה, יאמרו בעל פגומה 50, בעל שלמה 50. יש הרבה דרכים לפרש מה בדיוק קורה כאן. כאילו מה שקורה כאן זה ברור, אבל מה בדיוק ההנחה, מה זה בעל פגומה ומה זה הבעל שלמה. אבל אני אפרש לפי כיוון אחד. אם באו עליה שני אנשים, קודם הראשון בא שלא כדרכה, כי זה אומר הוא קיים יחסי מין מאחורה, ואחד בא בצורה רגילה כדרכה. הראשון לא קרא לה את הבתולים, אז היא עדיין בתולה, אבל היא בתולה פגומה בעצם, כי כבר מישהו אנס אותה, אפילו שיש לה עדיין בתולים. אז לכן הם אומרים, כן, שניהם צריכים לשלם, שניהם אנסו אותה, ועכשיו אומרים, האם נגיד שמי שבעל פגומה, שזה מי שבעל אותה כדרכה אחר כך, הוא בעל מישהי שכבר פגומה, נכון שעדיין יש לה בתולים, אבל היא פגומה כי מישהו אנס אותה. ונגיד שהוא משלם 50, ומי שבעל אישה שלמה, כאילו שלא נבעלה בכלל, הוא גם 50, ולכן, אוקיי, מה ההבדל? ולכן הוא אומר, כנראה יש לשלם לפי בושת ופגם שזה ישתנה במצב הזה, כי היא כבר פגומה, ואז הוא יצטרך לשלם פחות. אז לכן הוא אומר, לא הגיוני שישלמו אותו סכום. עכשיו, מה ההבדל בין זה לראשון? כי הראשון זה לפי הסטטוס שלה, איך שהיא נולדה, כן? האם היא בת מלאכים או היא בת הדיוטות. אבל כאן זה משהו גופני, כאילו מה שקרה לגוף שלה, אז אולי גם, כאן כן יש לחלק, למרות שגם את זה הבעיה תדחה. אמר לי הבאי, אחי, אם אתה רוצה להגיד את זה, אז אני אגיד אותו השוואה לגבי העבד, ויודעים שבעבד אין משהו חוץ מה-30 כסף. יחי, גבי עבד נמי יאמרו, עבד בריא 30, עבד מוקצ'חין 30. עבד מוקצ'חין 30, כאילו, גם לגבי עבד נגיד, אוקיי, מישהו בריא וחזק, לעומת מישהו שיש לו שכין על כל הגוף שלו, ברור שהם שווים משהו אחר, ובכל אופן התורה קבעה אותו סכום, אז גם אצל אישה לא משנה אם היא פגומה או לא פגומה, אותו סכום. אז לכן זה לא מוכיח כלום לגבי למה הוא משלם גם על בושת ופגם. אז רב זירא כבר לא עונה תשובה אחרת, אביי דחה אותו לגמרי. עכשיו נראה תשובה אחת של אביי, תשובה אחת של רבא, שניהם דורשים את אותו פסוק, אבל חלק שונה מהפסוק. כתוב בפסוק על האונס, ונתן האיש השוכב עם הזה דברים כבת כבתת, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה. אוקיי, קודם כל מה כתוב כאן שמוזר? היה אפשר לכתוב ונתן האיש, למה כתבו השוכב עמה? זה מיותר, אז אחד ידרוש את המילים האלו. אז הוא נתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף, ולא תהיה לאישה, לא עם וב, הוא צריך להתחתן איתה, שוב זה להגן על האישה, תחת אשר עינה, בגלל שהוא גרם לה, כן, הוא עינה אותה, גרם לצער. אז אמר אביי, אמר קרא, תחת אשר עינה. מכלל דאיכא בושת ופגם, הוא לומד את הבושת ופגם מהמילים, תחת אשר עינה, הוא עינה אותה. בגלל שהוא עינה אותה, הוא צריך לשלם גם על זה, על העינוי לה, אוקיי? ורבא אמר, דאמר קרא, ונתן האיש השוכב עמה. עכשיו, למה כתוב השוכב עמה? מה זה בא להוסיף? הנעת שכיבה 50. למה הוא שלם את 50? בגלל ההנאה שהוא קיבל תוך כדי עשיית עבירה. הוא נהנה מהשכיבה איתה, ובגלל זה הוא משלם 50. בכלל, מכאן אפשר להסיק שהוא משלם את 50 בגלל שהוא שכב עמה, אבל בכלל דאי כמלת אחריתה, אבל מכאן אפשר להסיק שיש משהו אחר. ומה המשהו אחר הזה? ומי ניל? בושת ופגם. כאילו שיש, הוא 50 זה בגלל שהוא שכב עמה. יש משהו אחר אבל, וזה בגלל הצער שהוא גרם לאישה. אוקיי? נחזור לעניין הזה, על עבירה שמקבלים הנאה, אוקיי? ונדבר בהמשך על עבירות שלא מקבלים הנאה מהן. האם, כן, אני כבר אתן לכם מחשבות בראש, האם זה יותר גרוע כשמישהו נהנה ממה שהוא עושה? או האם זה יותר גרוע כשמישהו עושה עבירה ולא נהנה בכלל? אוקיי? האם זה הכי גרוע אולי, כי הוא אפילו לא מקבל הנאה ובכל אופן עושה את העבירה. כן, הרבה פעמים קוראים למישהו מומר אוכל נבלות לתאבון. כי הוא עשה את זה כי הוא רצה לאכול, כן? הוא רצה לאכול אוכל, לא קשה רע, זה מריח מאוד טוב, רצה לאכול. זה אולי פחות גרוע ממישהו שאפילו לא נהנה מזה ועושה את זה בכל אופן. אוקיי? עכשיו אומרים, זה היה גרוע שהוא נהנה מזה, על זה הוא משלם, ובנוסף יש את הפגם, הבושת ופגם. אוקיי, עכשיו עוברים למוציא שם רע. כאן נאמר משהו מעניין. דיברנו כבר שמוציא שם רע, מה זה? זה איש שמתחתן עם אישה. עכשיו, צריך קצת רקע. כשמתחתנים בעולם שלהם, כאילו גם בימינו, אבל אנחנו עושים את הכל תחת החופה. גם אירוסין, שזה גם קוראים לזה קידושין, וגם נישואין. אבל בזמניהם, שנה לפני היו עושים את האירוסין קידושין, שזה בעצם, האישה הייתה מותרת לכל אדם, בשלב של האירוסין היא אסורה לכל אדם, היא מיועדת לבן אדם מסוים, אבל היא עוד לא מותרת לו, כי אנחנו אומרים בברכת קידושים אשר אסר לנו את הארוסות, והיא תיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים, כאילו הנשואות לנו, הם אחר כך הם מותרים לבעליהם. וזה רק בנישואים. אז אישה שהייתה ארוסה, בגלל שהיא כבר אסורה לכל אדם, היא כבר אסורה כאשת איש. אז בא הבעל הזה והוא טוען אחרי החתונה שהוא לא מצא לה בתולים והוא חושד בה שהיא שכבה עם מישהו אחרי האירוסין. זאת אומרת שהיא אשת איש, ואם הוא באמת צודק, אוקיי, אני אקריא את הפסוק, פרים כבד, פסוק כף, ואם אמת הדבר הזה, אם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו בתולים לנערה, הוא באמת צודק, והוציאו את הנערה על פתח בית אביה, וסקלו אנשי רב הבנים. ומתה, אוקיי? צריכים לסקול אותה כי היא עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה וכו'. אוקיי? אבל אם הוא לא צודק והוא אמר את זה, כן, והוא המציא את זה שאין לה בתולים, אז הוא צריך לשלם 100 כסף. אוקיי? זה כפול מהאונס ומפתה. עכשיו, מה היית חושבת, כן, מה הייתם חושבים יותר גרוע? מי שאונס אישה או מי שמתחתן עם אישה ואז טוען שאין לה בתולים? כזה ויכוח כזה. אז כאן רואים מהתורה, שבהחלט התורה חשבה שמוציא שם יותר גרוע, כי משלם כפול. אז כאן במוציא שמר להקל ולהחמיר, שוב אותו עניין, יש בזה צד להקל ולהחמיר, כיצד אחד שהוציא שמרה על גדולה שבכהונה, ועל קטנה שבישראל נותן מהסלע, לא משנה מה היא שווה, כן, אותו סכום. עכשיו הם אומרים, מה שאמרתי קודם, נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה. רואים כאן שמי שמדבר, הוא, כן, ועושה עבירה בפיו, יותר חמור ממי שעושה מעשה. זה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על המעשה הוא הכי חשוב, יש לנו כלל שלב שאם בו מעשה לא מקבלים מלכות עליו, ובדרך כלל המעשה יותר חמור מן הדיבור, כאן הם אומרים בדיוק ההפך. אוקיי? מוציא שמר מוכיח שמי שאומר בפיו משהו יותר חמור ממי שאנס אישה או פיתה אותה. שכן מצינו, וכאן הם מביאים הוכחה לזה ממקום אחר, שלא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע, שנאמר, וינסו אותי זה 10 פעמים. בחטא המרגלים, כתוב כאן, כן, מה זה חטא המרגלים? זה היה חטא של לשון הרע, למרות שנדבר אם באמת זה היה החטא או לא. אבל, בואו נגיד שזה חטא של לשון הרע, ונוכיח את זה אחר כך. אחרי חטא המרגלים, השם אומר להם, ש... איפה הפסוק? כן, כי כל האנשים הרואים את פעודי ואת אותותי אשר עשיתי במצרים ובמדבר, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי, זה במדבר י"ד כ"ב, פרשת שלח, ואז ממשיכים להגיד, ועכשיו אתם לא תיכנסו לארץ. מקבלים את העונש, למרות שהם ניסו את הקדוש ברוך הוא 10 פעמים, כן, זה במקביל ל10 ניסיונות שהשם ניסה את אברהם, כן, הדור המדבר ניסו את השם 10 פעמים, נראה בהמשך היום מהם ה10 פעמים האלו, ו... כן? רק כשעשו את חטא המרגלים, שזה חטא לשון הרע, רק אז נגזר עליהם את העונש. אוקיי. אז עכשיו הגמרא מתחילה עם כמה שאלות. ממי? מאיפה לנו שמוציא שם רע זה בגלל שהוא אמר בפיו, וזה כאילו חטא לשון הרע? דילמה משום דקה גרם לקהלה. אולי זה בגלל שהוא רצה לחייב את העונש מוות, נכון? כי מה ראינו? אם... מצאו שהוא טען אמת, אז הם היו הורגים אותה. ואולי בטעות הם ימצאו שהוא אמת, ובאמת זה היה שקר, ואולי היה גורם לה למות. דכתיב, אם אמת היה הדבר וכו', והוציאו את נערה וכו', הם פסוקלים אותו. אז אמר רבא, אמר קרא, לא, הפסוק אומר במפורש, למה הוא שלם את הכסף הזה? אנשו אותו מהכסף, ונתנו להביא הנערה, כי הוציא שם רע. Okay? כתוב במפורש, זה הסיבה שהוא נענש. על שם רע שהוציא. אוקיי? זה בגלל שהוא דיבר רע על אשתו, וכן הוציא שקר עליה. וכן מצינו שלא נתחתם גזר דין. עכשיו אנחנו נשאל את אותה שאלה שם. ממי? דילמה דאקתה, אוקיי? אתם ניסו להוכיח משם שרואים שלשון הרע היא הכי גרוע. אבל אולי שם לא מלא סעתן. אולי עוד לא הגיעו לסף, כן? כל עבירה הוסיפו להם עוד ועוד ועוד, עד שהאחרון ייתה את הקף. כן? כמו הקש ששבר את הגב של הגמל, נכון? זה, אולי זה כך. ולא שזה כמותי יותר, זה רק שהגיע אחרי כל השאר. דאמר רב המנונה, כן, וזה כמו שרב המנונה אמר, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם עד שתתמלא סעתו, שנאמר במלוא ספקו יצר לו. אז אמר ריש לקיש, אמר קרא, לא, יש פסוק. כתוב, ינסו אותי זה 10 פעמים. עכשיו, מה היה הפסוק? יותר הגיוני היה להגיד, וינסו אותי 10 פעמים. למה כתוב, ינסו אותי זה 10 פעמים? על זה נתחתם גזר דין. אז זה בא להצביע על מה שעשו עכשיו, בגלל זה אתם נאנשים. תניה, אמר רבי אלעזר בן פרטה, בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע. Okay? עכשיו נדבר הרבה על לשון הרע, בהמשך, לא רק היום, בהמשך גם. מנהלן, מנה אנחנו רואים כמה גדול כוח של לשון הרע? ממרגלים. ומה מוציא שם רע על עצים ואבנים? כאילו, בסך הכל, מה מוציא שם רע? לא על בן אדם, אלא על עצים ואבנים, על הארץ, נכון? אז ככה מוציא שם רע על חברו, על אחר כמה וכמה. מי שמדבר לשון הרע על מישהו אחר, על אחר כמה וכמה, שיקבל עונש. עכשיו שואלים כמו ששאלו לגבי מוציא שמר. ממי? תלמוד משום דרבי חנינא בר פפא. אולי הסיבה שקיבלו עונש על חטא המרגלים זה לא בגלל שהוציאו דיבת הארץ, אלא משום סיבה אחרת. מה הסיבה אחרת? כמו שאמר רבי חנינא בר פפא. תאמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה. הם דיברו דבר גדול, מה זה אומר? דכתיב. כי חזק הוא ממנו. מה זה חזק הוא ממנו? איך מפרשים את זה לפי הפשט? אנחנו לא יכולים, ממנו זה, ממנו אנחנו. אל תקרא כי חזק הוא ממנו, אלא ממנו. כי ממנו יכול להיות גם ממנו, מיהו. Okay? לא אנחנו, כי ממנו זה תמיד מילה מבלבלת. זה יכול להיות מאיתנו, או ממנו, הוא. מי זה הממנו? מהשם, כביכול. בעל הבית אין יכול להוציא כליו משם. כאילו הם בעצם באים לטענה כלפי הקדוש ברוך הוא. גדול הוא ממנו, הוא לא יכול. הוא לא יכול להוציא אותנו, ואם כן, מה החטא? זה לא לשון הרע, זה כפירה בקדוש ברוך הוא, כן? הם אומרים, אין לו את הכוח. אלא אמר רבא, אמר ריש לקיש, אי אפשר להגיד שזה היה החטא. למה? אמר קרא, בדיוק כמו במוציא שם רע, כן? כי הוציא שם רע, מה כתוב לגבי המרגלים? וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה. כן? על דיבת הארץ שהוציאו. נכון? זה כתוב ספציפית, על דיבת הארץ. אוקיי, אז הוכחנו שחטא המרגלים זה בגלל לשון הרע, מוציא שם רע בגלל לשון הרע, רואים כמה חמור גם שם וגם אצלנו, רואים את החומרה, שזה הרבה יותר חמור ממה שהיה קודם, או דברים שיכולים להיות. תניה, עכשיו נסתה מהנושא לדקה, או לכמה דקות, ואז נחזור אחר כך ללשון הרע. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מהם העשר ניסיונות. תניה, אמר ביהודה, עשר ניסיונות ניסו אבותינו לקדוש ברוך הוא. שניים בים, אחרי זה בא בזוגות חוץ מהשניים האחרונים, שאולי גם הם אפשר לראות כזוג. שניים בים, שניים במים, שניים במן, שניים בסלב, אחת באגה ואחת במדבר פרן. מדבר פרן זה המרגלים. Okay, אפשר אולי לשים אגה, כן, חטא האגה וחטא המרגלים תמיד, אנחנו שמים אותם ביחד, אז אולי כן אפשר לראות הכל כזוג. אוקיי, בואו נראה אחד אחד. שניים בים. אז מה זה בים? בים סוף. אחת בירידה, אחת בעלייה, אחת בכניסה לים סוף, והשנייה ביציאה מים סוף. בירידה דכתיב, המבלי אין כפרים במצרים, נכון, הגיעו לים ופתאום אומרים למשה, מה, לא היו מספיק כפרים לגבור אותנו במצרים? כן, מצרים זה גם עולם של כפרות, כן, זה הכל היה קבר. ומה, אין כפרים שם שהייתם צריכים להביא אותנו לכאן למות, שוב פיקפוק בקדוש ברוך הוא. בעלייה, כשיצאו, כדרב הונה. דאמר רב הונה, ישראל שבאותו הדור מקטני המנה היו. הם לא האמינו בהשם הרבה, כדרב בר מרי, כמו שרב בר מרי אמר, דאמר רב בר מרי, מי דכתיב ויאמרו על ים בים סוף, ויושיעם למען שמו. בני ישראל, כתוב פסוק בתהילים, בני ישראל מרדו בים סוף, והשם הוציא אותם בשביל שמו, לא בגללם, אלא בשביל שמו. שוב, מה, אז עכשיו צריכים לדרוש, איפה מרו על הים בים סוף? אז איך הוא מפרש? מלמד שהיו ישראל ממרים באותה שעה, הם מרדו נגד הקדוש ברוך הוא, ואומרים, כשם שאנו עולים מצד זה, כך מצרים עולים מצד אחר. אולי כמו שאנחנו עולים עכשיו, אולי גם הם עולים, כאילו מה קרה? הים, כן, קרה לשניים, הם לא רואים מה שיש בצד השני, הם דואגים שאולי המצרים יצאו. עכשיו יש משהו מוזר, הרי אם הם בצד השני, מה משנה? יש את הים ביניהם, כן? אנחנו תמיד היינו חושבים, כן, הם עברו בים סוף מצד אחד לצד השני. אבל תסתכלו בתמונה בגמרא, אוקיי? יש תמונה כאן, בתוך התוספות, בתוספות, שואל כמה שאלות. קודם כל הוא אומר, יש לתמוע, איך היו ישראל באותו הדור כל כך מקטני המנה שסברו שכך יעשה הקדוש ברוך הוא ניסים למצרים, לעבירה מארצם לארץ ישראל, כאילו, ומתחיל לשאול איך זה יכול להיות. ואז הוא מסביר שבעצם, הם עברו ברוחב, כאילו הם לא עברו מצד אחד של ים סוף לצד השני, והרמב״ם גם מתאר שהיה כמין קשת כזה. הוא אפילו אומר שהיו מסלולים, כאילו כל שבט לפי מסלול, ובמסלול של קשת. אז יצאו מים סוף והגיעו ליבשה יותר צפונה מאיפה שהיו, אבל באותה יבשה, לא בצד השני של הים. כאילו הם עברו במין קשת כזה, אוקיי? ויש הרבה שמדברים על זה ומסבירים שכך היה. ובעצם, אז אפשר להבין למה הם פחדו. כי אם המצרים יוצאים מהצד שלהם, הם יכולים להשיג את בני ישראל דרך היבשה. אוקיי, אז מה קרה אז? אמר לו הקדוש ברוך הוא לשר של ים. אז הקדוש ברוך הוא ראה שבני ישראל מפקפקים באמונה. אז הוא אומר לשר של הים, זאת אומרת המלאך שאחראי על הים, פלוט אותם ליבשה. תפלוט את המצרים ליבשה כדי שהם יראו שהם כולם מתו. אמר לפניו, אז השר של ים אומר, משפט מעניין, ריבונו של עולם, כלום יש עבד שנותן לרובו מתנה וחוזר ונותנה עמנו? הרי כבר נתת מתנה לדגים. עכשיו הם יאכלו את כל המצרים, עכשיו אתה רוצה לקחת את זה מהם? כן, זה נקרא Indian giver, נכון? נתת לדגים את כל האנשים האלו, עכשיו אתה מוציא אותם ליבשה והדגים לא יוכלו לאכול אותם? כאילו הוא דואג לדגים, כי הוא שר של ים. זה בעצם מעיר על כך שכל, אולי זה מעניין כאן, כל מעשה יש לו השלכות, כן? עושים משהו, לעזור למשהו אחד, ויש לזה השלכות במשהו אחר. אז אמר לו, אז הוא אומר לשרו של ים, אני נותן לך חווה מחצה שבהם. Okay, עכשיו היו 600 רכב פרו, והם כולם טבעו בים, אני אתן לים, לדגים, אחת וחצי של זה. מתי? בזמנו של סיסרה, 900 מרכבות שלו טבעו בים. אוקיי, זה לא היה בים סוף, אבל הם טבעו, כן, בהר תבור, כל השלד, נמס, למטה, וכל אנשים של סיסרה, כל המרכבות טבעו שם במים. אז הוא אומר, אז, כן, ואפשר להגיד, משם זה ירד לים, ואז אני אחזיר אותם לדגים, אוקיי? הם יקבלו בהמשך. בטוח לא אותם דגים, אבל בסדר. אמר לפניו, ריבונו של עולם, כלום יש עבד שתובע את רבו? זה יפה שאתה אומר את זה, הקדוש ברוך הוא, אבל אני לא יכול לבוא אליך בעוד כמה שנים ולהגיד, טוב, תפרע לי, כן, אתה חייב לי את כל האנשים האלו, לא עשית. אז אמר לו, הוא בעצם אומר, אני צריך ערב, צריך גרנטור, כן? אמר לו, נחל קישון יהיה ערב. כן, אני אתן לך את נחל קישון, זה יהיה ערב, אתה יכול לטבוע מנחל קישון, למה נחל קישון? כי זה איפה שהיה מלחמת סיסרא. מיד פלטן ליבשה. כן, מיד שר הים לוקח אותם ופולט אותם ליבשה. דכתיב, ועכשיו אתם אף פעם לא תקראו את הפסוק הזה בצורה באותה דרך, אתם עכשיו תראו את מה שלמדנו. דכתיב, ויאר ישראל את מצרים מת על שפת הים. איך הם ראו אותם מת על שפת הים? כי שרו של ים פלט אותם ליבשה, ואז הם ראו אותם מת על שפת הים. אוקיי. שניים במים, במרה וברפידים. במרה, דכתיב, ויבואו מרת אבל לא יכלו לשתות, ואז מים עשו לא טוב, וכתיב, וילן עמו משה. כן, הם התלוננו. ברפידים, דכתיב, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות, ואז כתיב, וירב העם עם משה. אוקיי, כאן רואים שוב, הם התלוננו. שניים במן, דכתיב, אל תצאו, ויצאו. כן, אסור לצאת ביום שבת לוקות מן, והם כן יצאו, אנשים יצאו. אל תותירו, אל תותירו על הבוקר, ויותירו, והם כן הותירו אנשים. שניים בסלב, ראשון ובסלב שני. Okay, יש סלב ראשון וסלב שני. סלב ראשון, בשבתכם על סיר הבשר, זה בספר שמות. ובסלב שני, הספסוף אשר בקרבו. זה כשאנשים לא ננו שאין להם בשר, והשם הביא עליהם את הסלב. בעגל כדאיתה, ובמדבר פרן כדאיתה. כן, זה כבר ברור מאליו, לא צריך להסביר. עכשיו חוזרים לעניין של לשון הרע. וכאן אנחנו נראה כל מיני אמרות על הבעייתיות בלשון הרע. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, מה דכתיב, מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? Okay, כאן רואים הלשון הוא זה שמרמה. אמר לו קדוש ברוך הוא ללשון, כל עבריו של אדם זקופים ואתה מוטל. כן, כל עבר של אדם, הרגליים, הידיים, כולם זקופים. ואתה מוטל. עכשיו, כשמוטלים, יותר קשה לעשות דברים, נכון? בדרך כלל אנחנו בשכיבה, קשה לקום, קשה לעשות. אז הלשון כבר יותר קשה לו לעבוד, כי הוא מוטל, מוטל ולא זקוף. כל עבריו של אדם מבחוץ, ואתה מבפנים, כן, הכוח, החוץ, כן, חיצוני, הלשון בפנים. ולא עוד אלא שיקחתי לך שתי חומות, אוקיי? תחשבו על זה, כשרוצים לדבר ו... כן, כולם אומרים, תחשבו טוב לפני שמדברים, נכון? אז כאן אומרים, השם אפילו נתן לך סימנים שיש לסתום את הפה. נתן שתי חומות, אחד של עצם, כן, השיניים, ואחד של בשר, השפתיים. ובכל אופן, מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? ובכל אופן הלשון, אתה עושה כל מיני דברים גרועים, אומרים דברים לא טובים, משמשים הלשון לדברים ממש גרועים. למרות כל הניסיונות של הקדוש ברוך הוא לשמור על הלשון. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימר, עוד אמרה של רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימר, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, ובעצם כופר בקדוש ברוך הוא, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו, מי אדון לנו. כן, הם אמרו לשנות, להגביר לשפתנו איתנו, כי מי אדון לנו? אין לנו אדון, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים. עכשיו, יש שני פירושים למה מי שאומר לשון הרע כופר בעיקר. אחד, שמי שאומר לשון הרע בדרך כלל דואג שאין אנשים ששומעים, כן, שהבן אדם שמדבר עליו לא שומע, אבל הוא לא חושב על כך שהקדוש ברוך הוא שומע הכל. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה מתקשר למה שדיברנו קודם. זה הכי גרוע, כי מי שאומר לשון הרע לא באמת נהנה. הוא לא מקבל שום הנאה מזה. Okay, הוא לא מקבל, כן, אוכל לא כשר, הוא נהנה, נכון, מהאכילה. אין שום אקט של הנאה, אפשר להגיד הוא נהנה בצורה אחרת, אבל אין הנאה, ובכל אופן הוא עושה, אז אולי בגלל זה הוא כופר בעיקר, כי הוא הרשע של הרשעים, שעושה עבירות, בלי אפילו להנות מהם, כן, לא לסיבות של הנאה. ואמר רבי יוסי בן זימר, כל המספר לשון הרע, ניגעים באים עליו, הוא מקבל צרעת, וכאן אנחנו נראה איך הם מגיעים מלשון הרע לצרעת, שנאמר, מלשני בסתר ראהו, okay, מלשון, מהלשון, okay, ולהשין, מי שמדבר על בסתר ראהו, אותו עצמית, okay, אותו אני אשחית, ראינו את זה יצמיתם, יצמיתם השם אלכנו לפני כמה ימים, וכתיב האטם, איך מגיעים משם למצורה, לצמיתות, אוקיי, זה בשתי אחוזה מדבר על זה כשהוא מוכר ולא גואל, אז זה יהיה אצליו לצמיתות. ומתרגמינה, והתרגום שם מפרש צמיתות לחלוטין. אוקיי? עכשיו, איך מגיעים לזה למצורע? ותנן, אין בין מצורע מוזגר למצורע מוחלט, אלא פריעה ופרימה. אם מביאים את המשנה הזאת כדי ללמד שיש מה שנקרא מצורע מוזגר ומצורע מוחלט. מוחלט זה... זה מי שכבר הכהן, כן, מוסגר זה, הכהן הסגיר אותו כמה ימים, 7 ימים כדי לראות האם יצמח הנגע, מה יקרה. אחרי 7 ימים, או לפעמים אפילו בהתחלה, הכהן כבר מחליט. אם הוא מחליט, הוא מצורע מוחלט. זה ודאי מצורע, וכאן רואים את הקשר. כי מוחלט זה כמו לחלוטין, לחלוטין זה לצמיתות. כאן כתוב עצמית, בקשר ללשון הרע, משם לומדים שקשור ל... שזה כן הלשון הרע גורם לצהת. המשנה, הקשר של המשנה זה משהו אחר, שההבדל בין, כאילו כל הדברים של מצורה קשורים גם למצורה מוסגר, למרות שהוא עוד לא מצורה מוחלט, ההבדל היחיד זה שני ההבדלים, זה פריעת השיער ופרימה, לפרומת הבגנים, שזה רק עושים למצורה מוחלט. אמר יש לקיש, מה התכתיב זאת תהיה תורת המצורה? זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע. הם אומרים, מוציא שם רע כמו מצורעים, דורשים, שזה גם אותם אותיות. שוב, קשר בין מצורע ללשון הרע. אמר יש לקיש, מה ידכתיב אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון? כי הפשט זה, אם הנחש נושך אותך בלא לחש, כי לא עשית לחש, לחש זה האנשים שמדברים לנחשים ומנסים לשכך את האנשים, לא ינשכו. ואין יתרון לבעל הלשון, כאילו הבעל הלשון לא עשה את הלחש, אז אין לו יתרון כי עכשיו הוא יקבל נשיכה. אבל כאן הם דורשים השוואה בין נחשים למי שאומר לשון הרע. לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות עץ נחש, ואומרים, ארי דורס ואוכל, זאב תורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? אתה סתם נושך, אתה לא אוכל את מי שאתה נושך. אז איזה הנאה אתה מקבל מזה? בדיוק העניין שדיברנו עליו קודם. שמי שאומר לשון הרע לא מקבל שום הנאה. אומר להם, וכי מה יתרון לבעל הלשון? כאילו הנחש בתגובה אומר, גם בעל הלשון לא מקבל שום הנאה, אבל הוא עושה את זה בכל אופן. אז כאן רואים את ההשוואה בין הנחש לבעל הלשון. מי שאומר לשון הרע הוא כמו נחש, כל כך גרוע שהוא הורס לאנשים את החיים, כן, בלי אפילו לקבל הנאה מזה. ואמר יש לקיש, כל המספר לשון הרע מגדיל אבנות עד לשמיים. כי הוא עושה כל כך הרבה אבנות שאבנות מגיעים עד לשמיים. איך אנחנו לומדים את זה? שנאמר, שטו בשמיים פיהם, שהם בעצם שמו את הפה שלהם כלפי השמיים, ולשונם תהלך בארץ, והלשון שלהם מהלך בכל הארץ. כלומר, הנזק שהם עושים מגיעים מהארץ עד לשמיים. אמר רב חיסדא אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע ראוי לסוכלו באבן. הוא ראוי לקבל סקילה, למה? כתיב הכה אותו עצמית, כמו שראינו, וכתיב הטם, גם אותו שורש עצמית, צמתו בבור חיי וידעו אבן בי. אוקיי? זה פסוק מאיכה, שהם בעצם שמו אותי בבור וסקלו אותי. אז רואים קשר בין הצמתו לסגילה, ומשם לומדים גם מי שאומר לשון הרע כדאי לסגול אותו. ואמר רב חיסדא אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם, אנחנו לא יכולים לחיות באותו עולם. שנאמר, לשני בסתר ראהו, אותו עצמית, המשך הפסוק זה, גבה עיניים ורחב לבב, מי שמאוד גבתן, אותו לא אוכל. אז עכשיו אומרים שאותו לא אוכל, קשור לכל הפסוק, גם למי שמדבר לשון הרע, וגבה עיניים, כי גם יש קשר. מי שמדבר לשון הרע הוא מישהו שיש לו הרבה גאווה, שהוא כן, הוא גאוותן כזה, שהוא חושב שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. עכשיו, כשכתוב אותו לא אוכל, אל תקרא אותו לא אוכל, כאילו אני לא יכול לסבול אותו, אלא איתו לא אוכל, לא יכול לחיות איתו. זאת אומרת, הוא לא יכול לחיות בעולם. ואי כדמן אלא על גסי הרוח. יש אומרים לא לא לא, החלק הזה בפסוק אותו לא אוכל, זה רק על גבי עיניים ורחב לבב, ולא על אלו שומעים לשון הרע. על גב תנים. אמר רב חיסדא אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא לשר של גיהנום, אוקיי, עוד מראה שיהיה לכם בראש, אני עליו מלמעלה, ואתה עליו מלמטה, נדוננו. כאילו, בואו נעשה סנדוויץ' כזה, אני אבוא מלמעלה, אתה מלמטה, וכאילו נדון אותו משני הכיוונים. איך רואים שגם הקדוש ברוך הוא וגם גיהנום ביחד עם בזה, שנאמר, חיצי גיבור שינונים עם גחלי רתמים. אוקיי, עכשיו מה הקשר? אין חץ אלא לשון, אוקיי, ונראה את זה הרבה בהמשך. החץ זה משל ללשון, שנאמר חץ שחוט לשונם מרמה דיבר. אוקיי, יש פסוק, זה פסוק בירמיהו, שהלשון שלהם זה כמו חץ, שזה יוצא ישר, כן, מגיע לרחוק. כן, אתה מדבר משהו בשקט, אבל מישהו אחר, כן, זה יכול לעשות נזק מאוד רחוק. אז החץ קשור ללשון הרע, אז כתוב חיצי גיבור שינונים. אין גיבור על הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם כי גיבור יצא. אז גיבור זה משל להשם, החץ זה ללשון הרע. גחלי רתמים היינו גיהנום, כן, תמיד חושבים על גיהנום, זה הגחלים שבוערים. אוקיי? אז לכן זה, וגם יש את החיצים באים מלמעלה, הגחלים מלמטה ושורפים את הבן אדם. אמר רב חמא ברבי חנינא, מה תקנתו שמספר לשון הרע? אוקיי? מה אפשר לעשות אם סיפרו לשון הרע? אם תמיד חכם הוא יעסוק בתורה, שנאמר, מרפא לשון עץ חיים. ואין לשון אלא לשון הרע, שנאמר, חץ שחוט לשונם, שוב, כן, מרפא לשון, איך מרפים את הלשון? הלשון זה לשון הרע, דרך עץ חיים. ואין עץ אלא תורה שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה, כן? פסוק מאוד מפורסם. אז העץ חיים זה תורה, זה הדרך להרפות את הלשון, כדי לרפות את הלשון אם דיברו לשון הרע. ואם עם הארץ הוא ואין לו תורה, אוקיי? קודם כל זה כבר אומר שמי שלומד, כן? מי שלומד את הפיום היא כבר במצב טוב, כן? זה יגן מי, כן? זה אם דיברתם לשון הרע, אז זה מגן. אם עם הארץ ולא לומד, אז מה הוא יעשה? ישפיל דעתו, אוקיי? במקום גאווה, כן, הוא ירגיש שפל, וזה יטפל בבעיה שנאמר, וסלף בה מי שגרם לבעיות, כן, וסילף את העניינים, שבר רוח, הוא צריך לשבור את רוחו, כן, להוריד את איך שהוא חושב על עצמו, ובזה יפתור את הבעיה. זה דבריו שלו. אבל בא רבי אחא ברבי חנינא ואומר, סיפר ברגע שהוא אמר לשון הרע, אין לו תקנה, אין דרך לתקן. אמרת, זהו, סוף. אין תשובה לעבירה הזאת. שכבר קראתו דוד ברוח הקודש, כבר דוד אמר ברוח הקודש, שהאיש הזה יקבל כרת. שנאמר, פסוק מתהילים, יחרת השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. אוקיי, ואומרים, הפסוק הזה מתייחס ללשון הרע, כן, כי השפתיים והלשון שמדברת גדולות, אלא מה תקנתו שלו יבוא לידי לשון הרע. זה לא יתקן מי שעשה לשון הרע, זה פשוט ימנע מאנשים להגיד לשון הרע. ועכשיו חוזרים למה שנאמר קודם, אם תמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם הארץ הוא ישפיל דעתו, שנאמר וסילק בה שבר רוח. אוקיי, נסיים כאן להיום, ומחר נראה שהם אומרים, מי שמספר לשון הרע, הוא כאילו עשה את שלושת העבירות הכי גדולות, אוקיי? וממשיכים בכל מיני עניינים, ולשון הרע, ונדבר על דיני לשון הרע, והרבה מהספר של החפץ חיים, שמירת הלשון, בא מהגמרות האלו.